קג. באמצע הפסקה אנחנו בשורה 2, 4, 6, 8, 9. כן, שורה 9 בפסקה קג. מדוע הפסקנו שם? בגלל שבאמצע הפסקה מתחיל נושא חדש. אבל זה לא באופן מקרי שאתמול הפסקנו איפה שהפסקנו, בגלל שעכשיו אנחנו פותחים נושא אחר. ודע, כי כל המתקרב אל נביא, תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהיים. כלומר, אתה ראית הנביא, דיברת עם הנביא, פלופ, אתה כבר בן אדם אחר. כן, כתוב בשמואל, שכאשר שמואל שלח את שאול להיפגש עם הנביאים, אז אומר לו, ונהפכת והיית לאיש אחר. שמעתי על סיפור הרבה יותר קרוב אל דורנו, שהיה יהודי אחד בצפון אפריקה בשם רבי יוסף מסס. הוא היה רב ראשי אחר כך של חיפה. תמיד חכם גדול, מהודר, וכאשר הוא נסע מצפון אפריקה לארץ ישראל, הוא עבר דרך העיר מרסי שבצרפת. ושם עברו אלפים רבים של יהודים ממרוקו, מאלג'יריה, עברו בדרכם לארץ ישראל דרך מרסי. יום אחד הגיע לשם רבי יוסף מסס, ואז אחד הפקידים הולך לקרוא לפקיד הגבוה, לקונסול שהיה שם, אומר לו, אדוני, אתה חייב לבוא לראות, הגיע יהודים מצפון אפריקה. יהודים מסורים, כל הזמן מגיעים יהודים מצפון אפריקה. מה השתנה? אתה חייב לבוא לראות. הלך, ראה את הפנים של רבי יוסף, הוא עשה לו רושם אדיר, חזר לביתו, ואשתו אמרה לו, אתה נראה כאדם שראה מלאך. כלומר, אפילו בזמן הזה שאין לנו נביאים וכו', יש לפעמים שהמפגש עם אישיות רוחנית משנה את האדם. אבל קל וחומר כשמדובר בנביאים. אותה שעה הוא נבדל משאר בני מין האדם בזוך נפשו ובהשתוקקותה אל הדרגות ההן ובדבקותה בענווה ובטהרה. וזאת הייתה אצלם הראיה הוודאית והאות הברור והמכריע על הגמול בעולם הבא. מעניין, מה זה אומר? איך אתה יודע שיש חיי העולם הבא? היית שם? לא, לא היית שם. אבל אני ראיתי מישהו שבא משם. מה, באמת? ראית מישהו שבא? כן, ראיתי את הנביא. ראית את הנביא? ואיך זה היה? תשמע, רואים שהאדם הזה הוא בכלל לא אזרח של העולם הזה. הוא בא ממקור אחר, מהוויה אחרת. אין הסבר למציאות של נשמה כזאת, אלא מתוך הנחה שיש עולמות אחרים בעולמנו. זה מין מישורי מציאות אחרים מהמציאות שלנו. לכן, כאשר הסתובבו נביאים בתוכנו, הייתה זו ראיה ברורה לזה שהעולם הוא לא רק מטריאליסטי, אלא שיש עולמות אחרים. כן. מה הגדרה של העולם הבא? עולם שבו יש מפגש פנים אל פנים בין הנשמה לבין הבורא.
אבל אם יש ודאות לכך, זה לא יכול להיות מסוכן לגבי פשוט
קיום
האומה, אם אני יודע שזה
בוודאות
ככה, אז למה אני לחיות? אני רוצה
להיפגש
עם
הדבר
שלי,
בוא נפוץ שאלה יפה. אם זה כך, אם יש ודאות, האם זה לא יכול להוביל להשתוקקות אל המוות? נכון? שאלה מפלאה. שאלה זו נשאלה בעמוד הבא. נצטרך להיעזר בסבלנות רבה עד שנגיע לעמוד הבא, אבל שאלה זו אכן נשאלה שם. כן. בינתיים תתאפק, אל תקפוץ. בסדר? זהירות, יש כאן צוק. כן.
אם צריך את הנביאים שלך הוכחה, אז עכשיו אין לך הוכחה? אתה חייב את הנביאים כדי שלך הוכחה?
אם אתה רוצה, לא הוכחה, אלא ודאות. כלומר, ודאות הנוכחות. מה, נפגשתי עם זה. לפעמים יודע שאנשים אומרים, תשמע, אני יודע מה זה להיות רעב. אתה יודע מה זה להיות רעב? מעולם לא חווית רעב כמו במדינות שיש בהם רעב באמת. אז יש אדם שיודע, יש אדם שחווה. זה לא אותו דבר, נכון? אז אנחנו יודעים שיש חיי העולם הבא, מסרו לנו אבותינו. אבל מעולם לא חווינו במפגש בלתי אמצעי את הדבר הזה. זה הכוון, כן.
אם הייתה ודאות, איך יכול להיות
שחטאו? משום שהאדם חוטא לא בגלל שיש לו ספקות, אלא בגלל שיש לו גורם נוסף, היצר הרע. היצר הרע לא שובט גם כשיש ודאות. וזה קצת סותר מקורות שלכאורה אומרים שאם אדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא. נכון? אבל יש כנראה מדרגות בידיעת הכל. כנראה. כן.
כל נביא שהיו פוגשים, ישר היינו
מרגישים
את זה.
לא הכרחי, אבל שומע את דבריו האלוהיים. זה, האמתי ככה, יש שני אופנים של מסירת התכנים העליונים, או על ידי הלימוד, או על ידי החוויה. למשל, זה המחלוקת שיש בין המתנגדים לחסידים. המתנגדים אומרים, הכל אנחנו יודעים דרך השכל. בוא תלמד אצלי, נלמד אותך תורה, בדרך השכל, ואז תדע את האמת. החסידים אומרים, לא, אל תבוא ללמוד אצלי, בוא תשתתף בטיש. תשתה קצת יין, תאכל קצת קוגל, ותשיר קצת איתנו, ואז פתאום תיפגש עם מציאות עליונה. אז מי צודק? לפעמים ככה, לפעמים כך. יש תקופות בהיסטוריה שזה כך, תקופות בהיסטוריה שזה כך. אצל הנביאים באמת היה דבר כזה. למשל, רואים ששאול מחפש את שמואל הנביא. אז הוא שואל שם ברחוב של הכפר, איפה גר הנביא? הוא שם עם החבר'ה שלו. טוב, נכנס, מה הוא רואה? רואה את שמואל יושב עם בני הנביאים. מה זה בני הנביאים? זה תלמידים של שמואל הנביא. נו, ומה הם עושים שם? הם אוכלים. הם אוכלים את הזבח. ואז שאול פותח את הדלת, רואה את הסעודה הזאת. שמואל אומר, זה אתה, בוא, בוא, בוא. נותן לו את שוק הימין, תאכל. זה הסיפור בתורה, בתנ"ך. זה מוזר, זה כמו טיש של רבי, ושמואל, שאול אוכל את מהשוק, פתאום הוא מבין דברים שהוא לא הבין עד עכשיו. כן? זה לא הדרך הרגילה של העברת מידע, נכון? כנראה שלא כל אחד, אבל בכל זאת, דברים כאלה היו. כן. היה עוד במאה ה-20 יהודי כזה בירושלים, הרב דוד הכהן, הנזיר זצ"ל, שהוא היה אדם שבמפורש, הוא רצה לחדש את הנבואה. האם הלך לו או לא הלך לו? כנראה לא הלך לו. אבל יהודי אחד שלמד אצלו אמר לי, כשהיינו לומדים אצל הנזיר, יכולנו לראות איך הנבואה היא דבר ממשי, דבר אפשרי. כן? כלומר, הרגשנו את זה. זה היה מציאותי לראות את זה. כן. לא הבנתי המוסר השכל של הסיפור שהרב הביא בתחילת השיעור. מה זה הסיפור שהביא?
הרב משש.
כן, רציתי להביא דוגמה שיש דבר כזה, גם בזמן הזה של השתנות האדם מכוח המפגש עם אישיות. זה הכל. זה סיפור יפה, לא?
זה
אבא
של הרב שלום משש?
לא. 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 זה ענף אחר של המשפחה. הם לא בדיוק בני דודים, אבל זה שני ענפים של אותה משפחה במרוקו. טוב. אז אני חוזר פה לדברים האלה. וזאת הייתה אצלם הראייה הוודאית והאות הברור והמכריע על הגמול בעולם הבא. כי מהו המבוקש בעולם ההוא, אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותהנה מראיית הזיו המלאכי ומשמיעת הדיבור האלוהי. נפש אשר כזאת מובטח לה כי לא תמות בכלות כליה הגשמיים. כלומר, איך אתה יודע שיש מה לעשות שם? ברור, כי אנחנו פוגשים מציאות רוחנית. והנה, אם יש תורה שעל ידי החוכמה הכלולה בה והמעשה אשר תלמד מגיע האדם אל המדרגה אשר אמרנו, במקום שייחדה התורה ההיא ובתנאים שעליהם צוותה, אין ספק בדבר כי בזאת התורה מובטחת להם לבני אדם הישארות הנפשות לאחר אובדן הגופות. טוב, האמת היא שאנחנו לא היחידים שמדברים על עולם הבא או עולם שאחרי המוות. למשל, זה היה החוויה המרכזית של הדתיות המצרית בעת העתיקה. כן? המצרים בימי קדם, במה הם היו עסוקים? הם היו עסוקים בדבר אחד, להכין את המוות. כן? המצרים הקדמונים. היה אפילו ספר המתים. דומה קצת לספר המתים הטיבטי המפורסם, יש גם ספר המתים המצרי, קדום מאוד. ויש הדרכות לנפש כיצד להתנהג כשהיא עוברת לעולם ההוא. ומעניין שבתורה אין זכר מכל זה. תסתכלו בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, בנביאים, ובכתובים, אין שום התמקדות כזאת בעולם שאחרי המוות, למרות שאבותינו היו במצרים הרבה זמן, וספגו ממצרים משהו. כביכול זה כאילו שהתנ"ך בא כריאקציה, התנגדות למיתולוגיה המצרית. אתם כל הזמן מדברים על המוות, אנחנו כל הזמן מדבר על החיים. בדווקא. כן, ויחי יעקב לא מת, אבל איפה זה כתוב מה שאתה אומר שהוא לא מת? במדרשים, כן, מדרשים. כן, אני אומר, אבל בתנ"ך. בתנ"ך זה לא כתוב. כן, בתנ"ך זה לא כתוב. גם בתורה וגם בנ"ך לא כתוב שיעקב אבינו לא מת. זה דיוקים שהמדרש מדייק. כלומר, כשאתה קורא את הסיפור, אתה לא חי בהרגשה שיעקב לא מת, אלא להפך. יש לך הרגשה ברורה שהוא מת.
אבל מה עם חנוך, עם אליהו?
מה עם חנוך, מה עם אליהו? נו, מה אתה אומר? עלה בסערה שמיימה. אז הוא פה או לא? תגיד לי, אשתו של אליהו, מותר לה להתחתן או אסור לה? מותר לה, למה? אמרת לי שהוא לא מת. אם הוא לא מת, אז אסור לה להתחתן? אלא הכוונה שהוא נעלם מאיתנו, נעלם מאיתנו, אז היא מותרת, הוא מת. הוא לא מת כדרך שבני אדם מתים, הוא מת באופן אחר. כלומר, לא רק הנפש שלו יצא, אלא גם הגוף. זה דבר נדיר. לא, זה בדיוק העניין. בדרך כלל כשאדם מת, הוא משאיר פה את הגוף, והנפש הולכת, נכון? אליהו וחנוך, הם לקחו גם את הגוף. אז הוא מת יותר מאחרים. הוא יותר מת. נכון?
אז הרב מקשה על המדרשים.
לא, זה לא מקשה על המדרשים, למה?
המדרשים אומרים שיעקב חי, הם מסבירים כל מיני הסברים.
אני שואל אותך, אשתו של יעקב אבינו, יש לו ארבעה, מותר להן להתחתן או לא?
הייתה שאלה.
נו, בסדר, כן, בבקשה.
הרב, יש מציאות בנח של העלאת אור?
כן. בוודאי, יש בתנ"ך העלאת אור, יש דובר אל המתים וכל מיני דברים כאלה. זה לא שהתנ"ך לא מאמין בחיים אחרי המוות. אבל התנ"ך שם את זה בצד, בשוליים. גם הדיבור עם העלאת האוב זה דבר מגונה. מה הלכת להתעסק עם המתים? מה אכפת לך? העיקר זה העולם הזה, כן?
רגע, אבל שאליהו ואלישע מחיים את הילד, אז זה גם הביא אותו מהעולם הבא לעולם הזה?
כן, זאת אומרת שהעולם הזה זה החשוב. זה מה שזה אומר. כן, כן.
מה המסר של
התנ"ך
שבעצם
אומר,
העיקר זה העולם הזה?
כן. אז פשוט, מה המסר של האמירה הזאת שהעיקר העולם הזה? את זה נראה כשנגיע לפסקה קופתת. זה עוד מעט, עוד מעט, טיפ טיפ, טוב. אוטוטו. אמר הכוזרי, והלו, יעודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיעודיכם. מה אתה מדבר איתי על עולם הבא? אני קראתי בקוראן, קראתי באפוקליפסה, קראתי בכל מיני ספרים, ואני רואה ששם הדיבורים על עולם הבא, מה זה עשיר, יותר מעניין, יותר משעשע? כן, לא, כמו אצלכם, מה כתוב? עטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. אז מה עושים הצדיקים בעולם הבא? משתעממים. כן?
מה זה משופעים?
שפע פרטים, יש הרבה דברים. לא שיש להם שפעת. לא, לא, לא שזה במדרון. לא, לא תלול. למשון שפע, כמו קרן השפע. אמר החבר, אך כל אלה למה לא כתוב שופעים יותר? עליך לשלוח מכתב אל המתרגם, דוקטור יהודה אבן שמואל, זכרונו לברכה, לשאול אותו מדוע הוא תרגם כך. הרי זה נכתב בהתחלה בערבית בכלל. אז כך שאנחנו לא יכולים לשאול על תרגומים. מה זה הדבר הזה? קינמון. זה קינמון, זהו, זה מה שרציתי לדעת. לכן אני שותה כל הזמן, כדי לדעת מה יש במסה. זה סקרן אותי.
יותר
טעים, כן, ודאי, בסדר.
חסר
עוד
10 סממנים?
הגמרא במסכת שבת אומרת שבירושלים היו עצי קינמון. דבר תמוע, יש האקלים של ירושלים לא מגדל קינמון, אי אפשר. צריך חום הרבה יותר. מה המטרה בלקיחת הגוף השמיימה? ואיך זה קשור לצדיקות? המטרה בלקיחת הגוף השמיימה מתבררת בתחילת מאמר שלישי, עוד מעט נגיע, אוטוטו. מה זה קשור לצדיקות? זה מראה שאדם כל כך קדוש שגם גופו ראוי לשכון בעליונים. טוב, אמר החבר. אך כל אלה יעודים לאחר המוות, ובחיים אין דבר מהם, ואין גם דבר אשר יורה עליהם. אתה מדבר על עולם הבא אצל הגויים? אף אחד לא היה שם, אף אחד לא חזר משם, סתם קשקושים אתם מדברים. כן, טענה מפורסמת. אמת או לא? גם להם יש נבואה? איפה ראית נבואה אצלם? כן, קצת, ככה פה ושם, מספרים על כמה אנשים שהייתה להם נבואה, ככה הם טוענים. אבל מתו האנשים האלה, לא? מוחמד מת, לא? גם ישו. אבל אצל הדתות שקמו בעקבותיהם, הם לא טוענים שיש להם נביאים. ולכן אין להם מפגש עם המוות.
גם אצלנו נביאים מתו.
מה?
גם אצלנו נביאים
מתו. לא, הנביאים המשיכו לחיות, גם הנביא מת, אחרי הרבה נביא אחר. אצלנו הייתה הרציפות של הנבואה במשך 1,000 שנה. כן.
זה לא אומר שיש
לא, אבל הדת שקמה היא לא קמה, כלומר הנצרות או האסלאם, זה לא קם עם נביאים בפנים. כלומר תמיד הדת היא אחרי הנביא. אור? כן.
אז
זה
נשמע כאילו כמו הדרכי שכנוע שלהם זה העולם הבא.
כן.
כן,
אתה רוצה, כדאי לך לעשות פיגוע התאבדות, כי בסוף יהיה לך... 70 בתולות אתה אומר?
ככה אומרים.
72 או 70?
72.
נפקמינה. יש אומרים שזה הטעות בגרסה בכלל, שזה הבתולה בת 70. כן. מה אתה אומר?
זה רציתי להמשיך עם זה, עם הדוגמה הזאת.
כן, אז מבטיחים, אבל יש לך הוכחה? כן, ההבטחות האלה, כן. שמוחמד נגלה בחלום לזה ערבי, אומר לו, לך תתפוצץ, אבל במקום שבו זה לא פוגע באף אחד, במדבר ואתה מקבל את הכל. הוא מתפוצץ, אחרי כמה זמן, מגיע למעלה, ואומר, התפוצצתי, איפה הבתולות? אה, איזה בתולות. מה, אבל מוחמד אמר לי, מוחמד, איך הוא נראה? זה קטן עם זקן שחור. אה, עוד פעם כאן נעשה את זה. טוב.
בסוף קוראים לו להכין פה.
טוב. אמר הכוזרי. נכון הדבר. כל זה היה כדי לעורר אתכם. זה לא היה חלק מלימוד תורה. טוב. אמר הכוזרי. נכון הדבר. עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים ההם מתאווה לאחשתם. כן? אתה אומר לאדם שמאמין בעולם הבא, תשמע, כדאי לך למות מהר יותר. לא נורא, אני לא ממהר, אני אגיע יותר מאוחר. להפך, אילו יכול לדחותם ולאחר בועם לאלף שנים, ולהישאר עד אז בחלי החיים עם כל ייסורי העולם הזה ועם היצבון אשר בו, היה בוחר בכך. מה הוא רוצה לומר? שכל אלה שמדברים על אמונתם בעולם הבא, הם לא באמת מאמינים בזה. הרי היה, הם מעדיפים לחיות מאשר למות. סימן שהם לא מאמינים שהחיים שאחרי המוות יותר טובים אם בכלל יש חיים אחרי המוות.
אנחנו לא מאמינים בזה?
אמר רחבר.
אנחנו לא מאמינים.
אך, מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות שמיים? קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, האש שיורדת מן השמיים, באליהו בהר הכרמל. אז מה יהיה אדם שראה את זה? אמר הכוזרי, זה בלא ספק יתאווה כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושה ותישאר תמיד נהנית מן הזיווהו. איש כזה ודאי מתאווה למות. בסדר? זה השאלה שלך. כן? אדם שפגש את העולם העליון, בעצם, מן הסתם, ירצה גם למות. ישתוקק. השתוקקות אדירה. לעבור מכלי החיים אל עולם מלא אור. אמר החבר, לא כן. לא כן. לא כן. כלומר, זה לא נכון. דווקא אנחנו, למרות שאנחנו פגשנו נביאים ופגשנו כבוד שמיים, ואנחנו יודעים בוודאות על העולם העליון, עם כל זה, אנחנו משתוקקים לחיי העולם הזה. העולם הזה יותר חשוב. כפי שראינו למשל בתנ"ך. שהתנ"ך כל הזמן מדבר על העולם הזה. אם בחוקותיי תלכו ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, נו אז מה יהיה? ולתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו, יהיה קיווי ומנגו, כן? וישיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע, והבורסה תעלה, וישבתם לבטח בארצכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ונתתי מקדשי בתוככם, והייתי לכם אלוהים, והתהלכתי בתוככם. בקיצור, כל מיני דברים ארצי. לא נאמר בתנ"ך שהשכר על קיום התורה יהיה גן עדן ועולם הבא. לא. אלא מה נאמר? כל מיני דברים ארציים, פוליטיים, כלכליים, חקלאיים, חברתיים וכדומה. זה מה שכתוב בתורה.
כלליים.
מה?
כלליים.
כלליים, כמובן. לכן אומר כאן, לא כן. יהודנו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה. וכל הקרוב לה. וכי יתחבר העניין האלוהי בנו, באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. כן. אתה אומר, אם כן, איך נבין שרמח"ל בתחילת מסילת ישרים אומר לכאורה את ההפך הגמור, שהעולם הזה מאוס והמטרה זה עולם הבא? רמח"ל לא אומר את זה. רמח"ל אומר, אי אפשר לחשוב שהעולם הזה כפי שהוא, הוא המטרה. כי בעולם הזה יש הרבה בעיות. אלא המטרה היא, מטרת האדם איננו מצבו בעולם הזה, כלומר האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, כי אם עבור מצבו בעולם הבא. כלומר, האדם האמיתי זה האדם כפי שהוא עתיד להיות בעולם הבא. ואיפה אפשר להגיע למצבו שבעולם הבא? שתי אפשרויות. או בעולם הבא, או כבר בעולם הזה. אם אתה מגיע רק למידת הפרישות והטהרה והחסידות, אז המצב האידיאלי של האדם יהיה בעולם הבא בלבד. אם אתה מגיע למדרגת הקדושה, אפשר להגיע למצב הזה כבר בעולם הזה. זה מה שהוא כותב שם בהקדמה. כן? הוא מביא שם את הדוגמה של יעקב אבינו, שכל מה שהוא השתמש בלעיני העולם הזה, העולם הזה התעלה. שכל האבנים אמרו, עלה יניח צדיק ראשו. אמת? לא. בוא נבדוק בספר מסיעת ישרים. האם יש פה מסיעת ישרים? יש? תודה רבה. הרי כאן מצטטים את רמח"ל. הכי טוב כדי לדעת מה שרמח"ל אומר זה לקרוא את רמח"ל. אם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. זה שונה מה שהוא אמר בתחילת ההקדמה. בתחילת ההקדמה הוא אמר, תעזוב, העולם הזה לא שווה, הוא רק פרוסדור, המטרה עולם הבא. אבל אחר כך הוא מוסיף פסקה נוספת, ואם תעמיק עוד בעניין, תראה שמה שאמרתי לך בהתחלה זה לא נכון.
מה? מה זה הדרכה לעמוד?
כן, בהתחלה זה הדרכה לטהור, ואחר כך זה הדרכה לקדוש. והמטרה האמיתית היא מה שהוא כותב כאן. הוא מתעלה והוא מעלה את העולם, והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם ביותם משמשי האדם השלם, המקודש מקדושתו התברך. והוא כעניין שאמרו חמין זוכר לברכה בעניין האור שגנזו הקדוש כל הצדיקים, זה לשונם, כיוון שראה האור שגנזו הקדוש כל הצדיקים, שמח שנמר אור צדיק משמח. ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מרשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולן למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו. אם כן, מה שהוא אמר בהתחלת ההקדמה, זה לא מה שהוא אומר בהמשך ההקדמה. והדברים מפורשים בפרק כ"ו של מסילת ישרים, ששם הוא אומר שהאדם הקדוש הוא מגיע כבר בעולם הזה. רגע. הנה, ביות שכלו ודעתו קבועים תמיד בגדולתו יתברך ורוממותו וקדושתו, עד שימצא כאילו הוא מתחבר למלאכים העליונים ממש עודהו בעולם הזה. וכבר אמרתי שאין האדם יכול לעשות זה מצידו לה להתעורר בדבר ולהשתדל עליו וכו' וכו'. כן. ואז יהיה כמלאך השם ממש, וכל מעשיו, אפילו השפלים והגשמיים, כקורבנות ועבודות. פורש. כן. חוץ מזה, שהדברים האלה נכתבו עבור היחיד. אנחנו כאן לא מדברים על מה שעבור האומה. האומה, זה מה שכאן מבאר רבי יהודה הלוי. שהאומה עניינה גילוי שכינה בעולם הזה. אותות גדולה, מראות נפלאות. כן. חלק מזה זה מתנה, כן. תחילתו עמל, סופו מתנה. איפה הרמח"ל אומר שהמטרה זה העולם הבא? בתחילת פרק א'. המקור השני, המשך פרק א' ופרק כ"ו.
אז אנחנו לא מבטיח לנו פה שכר של אלה,
כל מה
שלמדתי, הבנתי שכל המשפחה מאיתם, כל
מה?
כל המשפחה מאיתם, כל מה נעשה, כל מה שחשוב בזה, זה לא בשביל גופה, בשביל הדבר עצמו, זה בשביל שזכות לעמוד בתורה, בשביל בדעת וכל וכל, שמטרת זה, זה
אתה אומר שלכאורה, דברי רבי יהודה הלוי סותרים משהו אחר שלמדת, שכל ההבטחות של התורה ונתתי גשמיכם בעיתם אינה מטרה לעצמם, אלא ליצור תנאים המאפשרים לאדם לעסוק בחוכמה כדי לזכות לחיי העולם הבא. כלומר, אתה מסכים עם דעת הרמב״ם בהלכות תשובה, שאומר את ההפך הגמור ממה שאנחנו קוראים כאן. אז פה יש לנו מחלוקת גדולה. רבי יהודה הלוי אומר, המטרה היא העולם הזה. הרמב״ם אומר, המטרה העולם הבא. ואז חייבת להישאל פה שאלה. מי צודק? מי אמר? אתה. כן, אמרת שמי שצודק זה הרב קוק. זה נכון, במקרה הזה. הרב קוק מסביר שזה תלוי בעידן ההיסטורי. בזמן ששכינה שורה, יש מלכות ישראל, השכינה שורה בארץ, אז זה ברור שהיעודים של התורה הם בעולם הזה. אבל בזמן שהעולם הזה נחרב, והעולם הזה מאכזב ואין תקווה ממנו לשום דבר, אז הציפייה של האדם היא לאושר שאחרי המוות. מובן? הבה נקרא את זה בספר הקדוש, אורות.
יחי
המוות. כן, הפלנגות בספרד, כן, הם ויבה למוורטה, יחי המוות.
אז הם היו בטוחים שהמוות יהיה להם יותר טוב מהחיים.
כן, נראה, טוב, זה לא בגלל שהם חשבו שהמוות יותר טוב מהחיים, אלא שהם אהבו את המוות. זה משהו אחר. כן, כן, זה אחת הנטיות המורבידיות של התרבות המערבית. מורבידיות זה אוהבת מוות. איפה זה? זה באורות, נו. הרב מדבר על זה, על השאלה בכלל, מתי המושג עולם הבא הופיע ביהדות בצורה ברורה? בתחילת בית שני. כן, חיים בית שני, ימי אנשי כנסת הגדולה. אנטיגנוס איש סוחו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את רבם שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. היו לו לאנטיגנוס איש סוחו שני תלמידים, צדוק וויטוס. שמעו את זה, אמרו, אם צריך לא לקבל פרס, משמע שאין פרס. אז כל הדיבורים שלך על עולם הבא, זה לא נכון, זה אתה המצאת את זה, אתה מוסר בעל כוחך את המסורת האמיתית, האומרת שאין עולם הבא, ואתה בעצם משקר לנו. והם הקימו את הכתות, צדוקים וויטוסים. בסדר? אבל באמת זו שאלה, מה פתאום הרעיון של עולם הבא הופיע רק אז? אז הריקים אמרו באקדמיה שזה השפעה אפלטונית. כן, אפלטון דיבר על חיים אחרי המוות, הרבנים שמעו על זה, מצא חן בעיניהם, החליטו מכאן ואילך, אנחנו מבטיחים חיים אחרי המוות, לפני כן הרבנים לא ידעו. כן? וכך שינו את האמונה הבסיסית של האומה. האם הדברים האלה יש להם יסוד? לא. הדברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות, אבל בכל זאת השאלה נשאלת, מדוע לפני כן הדבר הזה לא היה מנוסח? ומכאן ואילך הוא כן מנוסח. אומר הרב, האידאה האלוהית בתור נשמת האומה הולכת מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר. יסוד התגלות פעולה הוא יסוד הכלל, ומאושרה של האורה האלוהית הרבה הזורמת בקרב הכלל, המלבבת וזוהרת בגלוי וגליטה הרבה ברישומה הרוחני של האורגניות המלאה המיוחדת שלו, מתמלא הפרט. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אני אגיד את זה בשפה היותר פשוטה, משרה שכינתו בכלל, ואז הפרט יונק מזה. כן? כלומר, אתה שואל יהודי בימי בית ראשון, מהי ציפייתך? אומר, אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לי בן. ולמה אתה רוצה שיהיה לך בן? כדי שהוא יחרוש את השדה שלי אחריי. וחוץ מזה, מה אתה עוד רוצה? אני מאוד מבקש שריבונו של עולם ירחם עלינו ויוריד גשמים באיתם. מה עוד אתה רוצה? אני מאוד רוצה שהקורבנות יהיו לרצון. ומה עוד? ושמלך ישראל ינצח בקרב. ויהיה נחמד. ושהנביאים יתנגעו. כל זה הציפיות של אדם מימי בית ראשון. ומה יקרה לך אחרי המוות? אחרי המוות? לא חשבתי על זה אף פעם. מעניין, יש לך שאלות מעניינות אתה. אבל אתה ממש אדם מיסטי. אני ממליץ לך ללכת לנביאים. בטח אצל הנביאים יש תשובה לשאלה הזאת. אני אישית לא מתעניין בזה. זה פחות או יותר הייתה החוויה של יהודי בימי קדם. בימי בית שני, פתאום הכל השתנה. היהודי, באופן מודע, היהודי הפשוט, מצפה לחיי העולם הבא. אומר הרב, הדבר הגדול הכללי של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם, שנותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל לתן לה, הוא יסוד הכל. כל הדברים האחרים המתפרטים והולכים בהעתק הרעיון מעט או הרבה מזיו האורה העדיונה הזאת, הם רק מסובבים ממנו ובאים על ידו. כשהנשמה העליונה האלוהית הזאת מחיה את האומה, היא מתרוממת בגודלה ובתעופת רוחה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים המחלקים בין המצבים השונים של החיים. כל רעיון לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק שבין חיי העולם הזה לחיי העולם הבא. במעמקי כל נשמה מוטבעת היא הידיעה שאין לפני ההוראה האלוהית גבולים ומעצורים, שהחיים האלוהיים אינם נפסקים עד עד, ואינם בעולם הזה ובעולם הבא, ובוודאי מוצאים הם להם בכל מצב של חיים את תנאיהם. אבל אין כל רעיון הולך אפילו למצוא צורך לצייר את האופי המיוחד של אותם החיים. לכן לא דיברו על עולם הבא, שאין לנו בהם רק מושג כללי על דבר הווייתם, וכו' וכו'. אני כאן מדלג 15 שורות, אבל חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם בהעיפו עין השמיימה. כן, כשיש אור, אור יום, אדם לא מסתכל למעלה. מדוע? זה מסנבר. פתאום השמש שוקעת, אדם מסתכל, מה הוא רואה? כוכבים, רחוקים. רחוקים הרבה יותר מהשמש. לפעמים גם כוכבים הרבה יותר גדולים מהשמש. גלקסיות רחוקות. אז זאת אומרת שיוצא שמצב הלילה מאפשר ראייה יותר מעמיקה. מצד שני, זה בגלל החשיכה. אז אומר הרב, יש חשיכה רוחנית. חשקת חורבן בית ראשון וסילוק השכינה העליונה, האידאה האלוהית, מתגלות בהווה באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולעדנה בנציאת עין למרחקים ולפרט את מה שהגנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם ונושאים דם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים וחיי הנצח בכלל בכל חליפותיהם ושינוי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה, כלומר רק כמה נביאים עסקו בשאלות האלה, נעשו עתה לקניין כללי לאומה. על ידם שאפה רוח. הם המשיכו לה את האורה האלוהית במובן רחב ונהדר וכו' וכו'. יוצא לפי זה שעל מה מדבר הרמב״ם? מדבר על מצב של גלות. במצב של גלות, למה יש לאדם לצפות? לחיי העולם הבא. רבי יהודה לוי מדבר במצב של ישראל על אדמתם. למה יש לאדם לצפות? לחיי העולם הזה. מובן? מה יותר גדול? חיי העולם הזה, לפי זה. האם אני יכול להגיד באיזה עמוד זה? כן, בוודאי. זה היה בעמודים. התחלתי בעמוד קוף יוד, עברתי לקוף יוד א', וסיימתי בקוף יוד ב'. כן.
הרב השתמש במושג מיסטיקה.
כן.
מה זה מיסטיקה של אז? מיסטיקה שאומרים היום מיסטיקה.
אתה שואל מה פירוש המילה מיסטיקה? מיסטיקה זאת כל תנועה נפשית שמניחה שאפשר לעלות מן הנברא אל הבורא. שאפשר להתמזג עמו. זה סוג של תנועת מוות. אצלנו אין מיסטיקה, יש לעומת זה קבלה. מה ההבדל בין מיסטיקה לקבלה? קבלה זה משון לקבל. אנחנו מכינים את השטח של העולם הזה כדי שהשפע העליון ירד אלינו. זה קבלה. הפוך ממיסטיקה. כפי שאני רגיל לומר, המיסטיקה היא מסוכנת. לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. כן. לסכן. אמרנו, כן, שהרמב״ם חושב שהמטרה זה העולם הבא, ורבי יהודה לוי אומר שהמטרה זה העולם הזה. מי צודק? הרב קוק, שאומר, בזמן שבית המקדש קיים העולם הזה, בזמן הגלות, הרמב״ם, שאומר העולם הבא. כן.
השאלה
הראשונה
כללית,
בתקופה
שלנו,
יש הרבה מקרים
שאנשים מתים בגלל שהם לא תורה.
אתה אומר שאתה נורא מבולבל בגלל שאמת יש רק אחת, מצד שני אומרים שבעים פנים לתורה, האם העיקר זה העולם הזה, האם העיקר זה העולם הבא, אני לא יודע, אני מבולבל. הבנתי אותך? כן. תשובה. 70 פנים לתורה ולא 71. יש רק אמת אחת, ולכן היא מתחלקת רק ל-70 ולא ל-71. האמת האחת הזאת, יש לה ריבוי פנים. כן? זה נכון שזה כוס, אבל זה גם זכוכית. נכון? זה שני צדדים של אותה האמת, והשאלה מה אני רוצה להבליט. האם מה שחשוב לי כאן שזה כוס, ולכן גם אם זה היה פלסטיק או ברזל, זה לא היה משנה. או מה שחשוב לי כאן שזה זכוכית, ואז גם אם זה היה בקבוק או שעון, זה גם היה טוב. מובן? יש שני צדדים למציאות הזאת. זה גם כוס וגם זכוכית, אבל ההשלכות של זה הם מכל מיני כיוונים. כמו כן, המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. בוודאי ששניהם צודקים. כל אחד אמר ממד מסוים של האמת. מה שאומר הרמב״ם זה מה שמתפרץ בנפש הדתית של האדם שנמצא בגלות, ואילו אצל רבי יהודה הלוי, זה מה שאומר רבי יהודה לוי, זה מה שמתפרץ בנפש של אדם שנמצא בארץ ישראל, בזמן שיש שלטון ומלך וכו', ונבואה. בסדר? עובדה, דבר מאוד מעניין, שהיום רוב היהודים הפסיקו להאמין בחיי העולם הבא. רוב היהודים מאמינים באלוהים, ואפילו מאמינים בסגולת ישראל. אבל רוב היהודים לא מאמינים בעולם הבא. זה אומר משהו. זה אומר שהעולם הזה חזר להיות חשוב.
הרב מתכוון שהם, לא שהם לא מאמינים, הם מאמינים, רק פשוט שהם לא מתעלמים
מזה. אני מדבר על מה שהם מצהירים. מצהירים שהם לא מאמינים בזה. כן.
אומרים שאין?
כן. אם אתה שואל אותם בסקר, יש סקר גוטמן, שמתפרסם כל 10 שנים, שחוקר את מצב האמונות והמצוות של הציבור היהודי בארץ, והתברר שרוב היהודים לא מאמינים בעולם הבא, ויש עוד פחות מאמינים בגיהינם, וזה הראיה שאנחנו עם אופטימי. כן, עם אופטימי. אופטימי, כן. בבקשה. בוודאי.
שיהיה
לכם
את המצב האופטימלי,
כן? בוודאי.
לא מדבר על מצב של עולם הבא.
בוודאי. אתה אומר ככה, אבל הרמב״ם, אם אנחנו קוראים את סגנונו, בהלכות תשובה, אנחנו רואים שהוא מדבר גם בזמן שישראל על אדמתם. בוודאי. כי כל מה שאומר הרמב״ם זה נכון גם בזמן שבית המקדש קיים. גם בזמן שבית המקדש היה קיים היה עולם הבא. מה שאנחנו רוצים להבין זה הסגנון התנ"כי. מה זה אמר מבחינת החוויה של האדם בזמן התנ"ך, איך הוא קרא את התנ"ך, הוא לא קרא כמו הרמב״ם. בסדר? בבקשה.
ההבדל בין כאילו הדגש בעולם הזה ובעולם הבא זה שייך גם כאילו פרטים הכללים. זאת אומרת,
בוודאי, בזמן שבית המקדש קיים, אז התודעה הכללית היא העיקר, האינדיבידואל עוד לא נולד, ולכן העולם הבא שעניינו בעיקר לאינדיבידואל לא תופס מקום. אחר בזמן הגלות האינדיבידואליזם פתאום תופס מקום, כי המסגרת הכללית בעצם נעלמה, ולכן הפרט מתעניין בגורלו. החוויה של היהודי לא הייתה חומרית וגם לא רוחנית. המושגים של חומריות ורוחניות עוד לא נולדו אז. היה או קדוש או לא קדוש. והקדושה איננה לא רוחנית ולא גשמית. הקדושה היא הנוכחות האלוהית, בין שזה בחומר, בין שזה ברוח. ההבחנה בין רוחניות לחומריות היא הבחנה אפלטונית. לא קיימת בתנך. כן. כשהיוונים רודפים אותך והורגים אותך וחותכים אותך לחתיכות, אז איזה תקווה יש לאדם המקיים מצוות, תגיד לי?
לא שמעת על העולם הבא. הרחבה, בנוסף לחושך הזה, יש עניין של להרחיב, כאילו, מה
שהרב קופה... כן, כשיש חשיכה, אז האדם מסתכל על מה שמעבר לגלוי.
אה,
כן.
ועוד שאלה, אז לא הבנתי מה זאת אומרת, נדבק בעניין
העליון
על הנבואה וכל
הקרוב,
מה זה נדבק בעניין
האלוהי?
מה הכוונה?
מה זה לדבק בעניין האלוהי?
מה הכוונה, מה זה הייעוד הזה שלנו
שם,
לדבק בעניין האלוהי?
שאנחנו נקשורים לעניין האלוהי.
מה זה במילים שתות אפס?
שהחיים שלנו יהיו מלאים מהנוכחות האלוהית. כן.
באיזה תקופה היה אלי וחנה?
בתקופת אלי וחנה, זאת אומרת, ההפך.
בבית שני גלו...
אלי וחנה זה לא היה בבית שני, ולא בזמן הגלות, וגם לא בזמן בית ראשון, אלא בסוף ימי השופטים. עוד לפני בית ראשון. היה משכן שילה.
אז מה? ועלה האיש... מה? להקדיש אותו לקדושה רק.
למה היא רצתה להקדיש אותו כל ימי חייו? לשם.
כי אתה אמרת ש...
כי זה נובע מתוך מצוקה שם. היה מצב של מצוקה.
לא, אתה אמרת שאנשים הפשוטים הם לא מסתכלים...
אבל חנה לא הייתה אדם פשוט, הייתה נביאה. נכון? איך אני יודע שהייתה נביאה? היא התפללה. איך אפשר להתפלל מבלי להיות נביא? חוץ מזה שזה כתוב בגמרא שהיית נביא. אז ודאי שהיא למדה גמרא. כן.
אז איך אני חושב
ש... לא, הייתה אישה, לא למדת גמרא. כן, מה? טוב. איפה אנחנו? לא, כן, יהודנו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי התחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביאכם אחרם אתכם אל גנות ואל מקום תענוגות. כי אם, וייתם לסגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים, ואני אקחם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפני ועולים השמיימה, כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו לבינם, ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם, בודדים או במחנות, לשמור עליכם ולהילחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ, שבסיועה, צריך לשים מפיק בה, יש פה טעות, שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש, והיא הסבה בארץ הזאת, ורעבה, הנה פה הוא לא טעה, הוא שם מפיק, טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם, ויהיה מנהג הטבע, נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם, כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארציכם, וגשמכם יבואו כסדרם, ולא יכחשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזה תדעו, כי ענייניכם, נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני, אך בעובריכם על דבריי, תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה, כי בימים אשר כל העולם, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה, אז תדעו כי ענייניכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. זה סיכום קצר של פרשת בחוקותיי. וכל זה נתקיים, כל היהודים הכלולים בתורתנו באו, אין לחוש איפה פן יוסיפו, פן לא יוסיפו להתקיים. כלומר, כשם שאנחנו רואים שהנוסחה של השכר והעונש עבדה ומקדם, אם כן, מן הסתם היא תעבוד גם בעתיד. לעומת זה, כל יעודי הדתות האחרות יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוה ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה זו לא יירא מוות. לא כן תורתנו, היא מוכיחה את יעודה במראה עיניים. כן, חוץ מכל, יש גם ודאות, כלומר, אתה רואה, עם ישראל, כשעושה את רצון השם, זה הולך לו הקלף, כשלא עושה רצון השם, אוכל אותה... בסדר? כן.
כשמגיעים, עושים לרצון השם ומגיעים ליהוד, אנחנו ביהוד, אז אין יהוד יותר, אז מה...
אתה אומר ככה, עושים את רצון השם, מגיעים ליהוד, אין יהוד יותר. אומר הרב קוק באורות, כשהחיים נעימים, אין צורך לענות על השאלה בשביל מה חיים. כן? הנועם ממלא את החיים באופן כזה שאין כאן שאלה. מתי אדם מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה החיים? כשהוא כבר לא כל כך חי. מתי אדם שואל את עצמו מה זה הזהות היהודית? שהוא כבר לא כל כך בזהות הזאת. וכדומה. כן.
מה זה אומר ש... כאילו אומר בסוף ש... בסוף לא יפחדו ממוות. לא כן, תדענו. מה שאומר, כאילו... בעניין ביהדות גם כאילו... כאילו בסוף הדבר כאילו... מגיעים למקום שאנחנו לא יפחדים ממוות?
אנחנו לא רוצים למות. הרי היה אומר הרב קוק שאפילו משה רבנו לא רצה למות. כן, הרי כל אדם אחר שהוא לא רוצה למות, אולי בגלל שיש לו קצת יצר רע. אבל משה רבנו שהיה אדם מושלם, מה אכפת לו למות? אף על פי כן הוא לא רצה. סימן שהחיים זה חשוב.
אבל אין עניין ש... כשנגיע, כמה שיותר טוב תורה ויותר... אנחנו יודעים
את זה
כאילו פחות
ממוות? לא, לא צריך לפחד מן המוות. אבל כן... זה, אבל המטרה שלנו איננה להגיע למצב שבו לא מפחדים מן המוות, למרות שאנחנו באמת לא מפחדים מן המוות, אלא המטרה שלנו להגיע למצב שבו אנחנו מקדשים את החיים. מובן? טוב, נמשיך. משל, למה הדבר דומה? לחברים שחנתה שיירתם, תראה, למשל, יש מושג של מסירות נפש, נכון? יש ביהדות כזה שאדם מוסר את חייו לשם מטרה עדיונה, לקדש עם שמיים. זה דבר יפה, לא? אדם מוכן למסור אפילו את חייו לשם שמיים. אצל הסונאים שלנו, יש משהו שבטעות אפשר לחשוב שהוא אותו דבר. נכון? המתפוצצים, נכון? מצד האמת, הם לא מוסרים את החיים שלהם. הם מוסרים את המוות שלהם. כי יש אצלם איזה מין השתוקקות חולנית למוות. כן? וזה ודאי מאוד מאוד רחוק מה שאנחנו עושים במסירות הנפש. מובן? כי אנחנו מוסרים את החיים, לא את המוות. טוב.
גם עדיף להיות על קדושת השם, משל על קדושת החיים, משל על קדושת השם.
אני חושב שרצית להגיד את המשפט קצת אחרת, אבל לא נורא, הבנתי. התכוונת להגיד שעדיף לחיות על קידוש השם, מאשר למות על קידוש השם. זה מה שהתכוונת לומר. כן או לא, ידידיה? אה, בסדר, לכן... קדושת החיים, זה לא... זה אין מושג כזה ביהדות, קדושת החיים.
אני חי על מה? אני חי על המשוות, על התורה, על מה שאתם טובים. אז זה עדיף, אשר למות על קדוש השם.
יכול להיות, אבל זה לא... אבל המושג שהשתמשת בו לפני כן, קדושת החיים, הוא מושג זר ליהדות. לא מצאתי ביהדות קדושת החיים. יש קידוש השם. יש קידוש השם על ידי החיים. יש קידוש השם במוות. אבל קדושת החיים זה מושג חילוני. אין דבר יותר חשוב מאשר החיים. לא נכון. יש דברים יותר חשובים מהחיים.
רב בשואה אמר את זה.
מה?
איזשהו רב בשואה אמר את קדושת החיים.
יש רב בשואה שאמר קדושת החיים?
כן.
תראה לי. נשמח לראות. רבנו, הרי התורה מתחילה את סיפור הבריאה באדם הראשון שהיה בגן עדן. גורש מגן עדן שלא יאכל מעץ החיים. כן, בוודאי. אבל שים לב שכל התיאורים שם אינם תיאורים רוחניים, כי הם תיאורים גשמיים. טוב, עד כאן להיום.